דרך להתחבר לפנימיות. יהודי שלומד דרך להתחבר לפנימיות שלו, אפילו שהוא אתאיסט, הוא חוזר בתשובה. בלי שתדבר לו מילה אחת על הקדוש ברוך הוא. ראינו הרבה מקרים כאלה. זה פלא גדול, אבל זה ככה. צריך לכוון את הבן אדם פנימה למקום הכי עמוק. שישאל את עצמו, מה באמת? לשון של רבי נתן. רבנו אמר, רבי נתן סיפר שרבנו אמר, הוא אמר את זה בניגון. אמר ביידיש, ויספור דרמס, איך בכל אופן האמת? ואז אם בן אדם שואל את עצמו את השאלה הזאת, אז אין לו ספקות באמון. אבל השכל ממשיך לקטרג. הרבה אנשים החליקו על מה שאמרתי, אבל הם יפחדו לשבת אחד על אחד ולעשות תרגיל שיכניס אותם פנימה. כל המקטרגים. דיברתי עם הרבה כאלה. מזה הם פוחדים, הם כמו מאש. עזוב אותי, רק לא זה. וזה עיקר בחינת תפילין, שהם תיקון המוח, לזכות לחיים על ידי מצוות תפילין. חיים זה תיקון המוח. החוכמה תחיה בעליה, איפה שיש פגם המוח, אז זה, 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 זה חולשה, זה לא חיים, זה הפך. כמו שאמרו אבותינו זה, על המניח תפילין זוכה לחיים, שנאמר, השם עליהם יחיו. כי תפילין הם בחינת תיקון המוחין לזכות, לידע ולהאמין, כי אלו ואלו דברי אלוקים חיים. למרות שעם הדעת הקטנה שלי, אני לא יכול להקיף מכלול כזה. היינו לבלי לשמוע כלל המריבות והמחלוקת שיש בין הצדיקים האמיתיים, כי מאמינים כי אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אף על פי שאי אפשר להבין זאת בשכלנו. גם כפשוטו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים שכתוב על בית שמאי ובית הלל, מחלוקות בהלכה, גם לא כל כך פשוט להבין. למרות שמסבירים שאלה שורשם בחסד ואלה שורשם בדין ולכן אלה מקילים ואלה מחמירים, זה לא הבנה גמורה. זה כאילו איזשהו משהו, נותנים לסדר את העניין, איך להגיד את זה. אבל אחרי ככלות הכל, אני, יכול להיות שגם אני שייך לדין, אז אני צריך לפסוק כמו בית שמאי. אומרים, לא, ההלכה כמו בית הלל. אז אתה רואה לפי זה עצמו, אתה רואה שההסבר הוא לא הסבר עד הסוף. הסברו לסבר את האוזן, אבל אחרי ככלות הכל צריך אמונה. זה למעלה מהדעת שלנו. וכל שכן אם מדובר על מחלוקות בהנהגה, בעבודת השם, שזה הרבה יותר קריטי מאשר מחלוקות בהלכה. כן.
בן אדם שחי עם אלו ואלו דברי אלוקים חיים בעניינים פנימיים,
כן.
הוא מתעלם מכל מיני דברים?
מתעלם?
כן. הרי אנחנו תמיד נרצה לבחור איזשהו צד.
מה?
תמיד נרצה לבחור איזשהו צד.
הוא יכול טוב טוב לרמות את עצמו. תראה, ללכת בפועל, בכל זמן נתון, תמיד צריך לקחת משהו אחד. אי אפשר לרקוד על כיוונים מנוגדים. מה זה נקרא כיוונים מנוגדים? בסוף כולם מגיעים. אבל אם זה שני קווים מקבילים, אז אתה יכול עוד לזגזג, כן? אבל אם שני קווים שהולכים ככה, כי בדרך כלל זה הדרך שלנו. כשאנחנו בעולם הזה, אז אנחנו, אמונתך סביבותיך, הכל הולך בסיבוב. אנחנו הרבה פעמים צריכים עם עצמנו לעשות כל מיני תחנות של אינדיק וכל מיני כאלה. ויש כל מיני דרכים. יש תחנה שהאינדיק זה לרקוד, ויש תחנה שהאינדיק זה להבין, וזה הכל אינדיק, זה הכל רק בדרך. ובסוף נפגשים באיזה מקום, אבל בין שני דרכים כאלה אי אפשר לזגזג. אתה מבין? כי אחרת עושים במקום דרוך. אז בדרך כלל ללכת להתקדם צריך בדרך אחת. איך אמר השטיפנשטר הראשון, אבא של השטיפנשטר שכולם רצים אליו, הוא אמר כשמגיעים לתחנה הסופית, כל הדרכים נפגשות. אמר שאפשר ללמוד את זה מדמקה. אני לא יודע לשחק דמקה, אבל ככה הוא אמר. הוא אמר שיש שלוש דברים שאפשר ללמוד ממשחק דמקה, כשמגיעים לתחנה הסופית, אז כל הדרכים פתוחות. בסדר, אבל אנחנו לא שם. הוודאי שאנחנו צריכים, אבל לא מדבר על זה. כשהוא מדבר על ליפול במחלוקת, זה לא שבן אדם תופס צד, אלא שבן אדם לא תופס צד, להפך. בגלל שהוא רואה את המחלוקת, אז הוא אומר שזה שקר וזה שקר, הוא אומר ששניהם שקר, והוא לא הולך בשום דרך. זה הבעיה.
או ששניהם אמת, ואז הוא מנסה לעשות הכל. ואז הוא
מנסה לרקוד על כל החתונות.
אז איך אפשר?
שבר מהי להי, זה כתוב על שד.
אז איך, מה כן?
מה?
אז מה כן לעשות?
הוא צריך ללכת על דרך אחת, על דרך אחת, ודאי שצריך לבחור לעצמו דרך. אפילו באותה דרך עצמה, רבנו אמר, שכשהיה צעיר, הוא לקח לעצמו איזה משהו שהוא צריך לעבוד עליו, אז למרות שיום אחרי זה היה נראה לו שבעצם הוא היה צריך לקחת משהו אחר, היות שהוא כבר קיבל על עצמו, הוא לא עזב את זה. עד שהוא לא גמר עם זה.
אבל גם הדרך ההיא היא אמת.
היא?
גם אם בחרת משהו אחד, הדרך השנייה היא גם אמת.
היא אמת, ודאי.
אז למה לא ללכת אותה?
כי אפשר להיות בשני מקומות. השולחן הזה הוא אמיתי כמו השולחן הזה, אני לא יכול לשבת גם פה וגם שם. זה לא סתירה. זה אמת, אז זה לא הדרך שאני צריך ללכת בה. זה לא סתירה בכלל, לא מבין מה השאלה. אף על פי שאי אפשר להבין זאת בשכלנו, עכשיו נדבר על אלו ואלו דברי אלוקים חיים של הגמרא, של המשנה, כי זה עושר וזה מתיר, וכן שאר מיני מחלוקות. שאר מיני מחלוקות זה כבר יותר על דרכים בעבודת השם והנהגות של עבודה פנימית. אף על פי כן מאמינים כי באמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זו בחינת תפילין שהם שכל גבוה מאוד מאוד, בחינת מקיפים. התפילין, אנחנו כל הזמן מדברים שהתפילין זה מוחין, אבל התפילין הם מקיפים על המוחין, זה לא בדיוק מוחין. למה בשבת לא מניחים תפילין? כי בשבת המוחין נכנסים בפנימיות, אז לא צריך את התפילין. יש את המוחין עצמם בתוך התפילות, בתוך הסעודות, בתוך ה... אבל בעצם תפילין זה מקיף. זאת אומרת, התפילין מתקן את המקיף. אין שם... יש מעלה גדולה במקיף, יש חיסרון גדול במקיף, שהוא לא מתקן את הפנימיות. מכניס אותך לאטמוספירה. תפילין כמה נחנה, בד הכתובה, כתוב בגמרא, אבל זה לא... אתה לא יכול לסמוך על תפילין שיתקנו את המידות הרעות שלך. זה מצד אחד. המצד שני, במקיף יש מעלה גדולה, שאתה הורד את ההתניה. בעבודה הפנימית, אם אתה לא מזדהה עם זה לגמרי, אתה לא מבין את זה, אתה לא קולט את זה, אתה לא נמצא, אם זה לא מגיע לגובה העיניים שלך, זה לא משפיע עליך. המקיף משפיע עליך למרות שאתה לא מבין ואתה לא... כלום. זה בכל אופן זה משנה אותך. רק מה, השינוי הזה הוא רק סטארטר. הוא רק התחלה שתוכל להשתנות עד הסוף. אבל את המקיף צריך. זה ברור שיהודי שאין לו, שלא מניח תפילין, אז השבת אצלו, המקיף של התפילין לא ייכנס לו בפנים בשבת. למה בשבת המקיף נכנס לפנימיות? כי כל השבוע התעסקנו עם המקיף. שזה בחינת השכל של המחלוקת דקדושה שאין בין צדיקי אמת. עכשיו רבי נתן מסביר גם למה לא מבינים, זה לא סתם. אי אפשר לראות את התמונה, אמרנו, את כל התמונה. רואים רק חלקית את התמונה, אבל התמונה החלקית זה היכולת של הנפש שלנו לקבל בתור אור פנימי. את התמונה השלמה זה כאילו עולם אחר, לגבינו זה מקיף. כמו שנבראים של עולם אחד לא יכולים לקלוט את המלכות של העולם מעליהם, לגביהם זה כתר. אותו דבר, אנחנו לא יכולים לקלוט את ההשגות האלה העליונות. שהוא בחינת אלו ואלו דברי אלוקים חיים שאי אפשר להשיג זה השכל. ראיתי במקום אחר אתמול, מה כבר הסתכלתי? אני לא זוכר, אני חושב שזה היה אוצר היראה. דברי אלוקים חיים ראשי תיבות אחד. לא לפי סדר. דברי אלוקים חיים ד' א' ח', אז זה א' ח' ד'. זאת אומרת שאלו ואלו זה אחד. נדמה לי שהרב מצ'רין מביא את זה באוצר העירה. אלו ואלו דברי אלוקים, בעצם זה דבר אחד. זוכרים את הסיפור על הדג עם שתי הטלוויזיות? מי זוכר את הסיפור? אף אחד לא זוכר את הסיפור. היה פעם אחד, חמד לו לצון. אז היה לו סטודנטים, מחקרים כאלה. וסיפור אמיתי. הוא לקח שני אקווריומים. אחד עמד ככה, לרוחב, ואחד עמד לאורך. לקח שני מצלמות טלוויזיה. בכל אקווריום כזה היה דג אחד ארוך. זה לא היה שני אקווריומים, זה היה אקווריום אחד, עם דג אחד ארוך. שם מצלמה אחת ברוחב, מצלמה אחת באורך, מצלמה אחת ברוחב. והקרין את זה על שתי טלוויזיות לחדר סמוך. שם הוא הזמין את הסטודנטים, הם ראו טלוויזיה אחת, ראו אקווריום, ראו ראש של דג פותח וסוגר את הפה שלו. באקווריום השני ראו דג ארוך, הם בכלל לא זיהו שזה אותו דג, ראו דג ארוך מהראש עד הזנב, תפס כמעט את כל האקווריום. הם רק שמו לב שברגע שהדג הזה זז, הדג הזה מתחיל גם לזוז. אז הם התחילו לשבת ולחקור, ממש מתאים לסיפורי מעשיות, לחקירות של השוטים שם, התחילו לשבת ולחקור אם יש טלפתיה בין דגים. זה, באמת זה היה אותו דג. הכל מצלמה הסתכלה עליו מצד אחר. זה דוגמה פיזית לגמרי, טיפשית, ללא לראות תמונה שלמה. כן, אז זה כמו שכתוב בספר המידות, באות של מחלוקת. אחד דיבוריו בחרישה, אחד דיבוריו בזריעה, אחד דיבוריו בהקמת הברית לזיווג, ואחד המשכת הטיפה. כל אחד מדבר על חלקים של אותו דבר, ומצד אחד זה נראה ככה, מצד אחד זה נראה אחרת. סיפר לי יהודי שהוא ראה פעם סרט, הכניסו אדם עם מצלמה לתוך קבר, ושמו עליו לוח זכוכית, ונתנו לו לצלם איך ששופכים עליו חול. אחר כך פינו את החול והוציאו אותו. מה דעתכם על תמונה כזאת? הוא אומר, הוא ראה את הסרט הזה, היה לו הרהורי תשובה. אנחנו תמיד רואים את אותה תמונה מבחוץ. שוכב שם פגר, מנסים אותו. אבל אם אנחנו לוקחים בחשבון, מה שחזל אמרו שיש עוד לנפטר בזמן הראשון, רוחה עליו תאבל, כתוב בזוהר, יש לו עוד מודעות, עוד... תחשוב שנמצאים שם ומכסים אותי עם אדמה. כבר בכלל אין חשק לעשות שטויות כל החיים. כן, אבל זה רק דוגמאות איך כשמסתכלים על אותו דבר מצד אחר, מקבלים דבר שונה לחלוטין. כשאנחנו רואים צדיקים מתווכחים ועולם שלם נהפך וזה, הם פשוט מדברים על אותו דבר עצמו. מה הם מדברים? כל הצדיקים אומרים דבר אחד. אלוקים אחד ואין בלתו. זה מה שהם אומרים. חוץ מהקדוש ברוך הוא אין שום דבר. אחד אומר את זה ככה, אחד אומר את זה ביוק ההפך. ואתה רואה שיטה כזאת, או רואה שיטה כזאת, או רואה דרך כזאת ודרך כזאת. אתה יכול לכתוב על זה ספר, על כל ההבדלים. מצא את ההבדלים, כאילו זה היה איזה תשבץ. אבל האמת שזה הכל אחד. אנחנו לא מבינים את זה. אחרי הסיפורים אנחנו גם לא מבינים. רק הסיפור ממתיק לנו את העניין, כאילו. זה בחינת שין של שלושה ראשים, ושין של ארבעה ראשים. יש עניין להסתכל על השינים כשמניחים את התפילין, כתוב, קודם כל להסתכל על השין של הארבע ראשים, ואחרי זה על השין של השלוש ראשים. מה זה הסוד של השינים האלה? זה בחינת, שין של ארבעה ראשים, זה בחינת שכולו חד, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. על זה צריך להסתכל קודם, זה הכתר, זה האמונה. כי שין של ארבעה ראשים זה בחינת שהחסדים וגבורות הם נתחלקים לשני מוחים. אז יש לנו... את כל ארבע ראשים זה כנגד ארבע פרשיות. זה קדש והיה כאביך, זה כנגד חוכמה ובינה, ושמה והיה עם שמוע, זה כנגד החסדים והגבורות, כנגד הדעת שמתחלק לחסדים וגבורות. ושין של שלושה ראשים זה בחינת שהחסד וגבורה הם נכללים ביחד ונעשה מהם דעת, בחינת מוח אחד. כרגע זה נראה הפוך מה שאני הסברתי, אבל בהמשך ככה כתוב. לכאורה, עכשיו זה עם שניהם אחד, אז זה יותר גבוה, בשלוש. נכון? ככה זה נראה, שהשלוש יותר גבוה מהארבע. כי החסידים והגבורות נמצאים שם ביחד. זה בחינה יותר עליונה. אבל תכף נראה שהוא מסביר בעצמו אחרת. השין של ארבע ראשים הוא בחינה יותר עליונה. הוא מסביר למה זה ככה. זה בחינת שהחסד וגבורה הם נכללים יחד, ונעשה מהם דעת, בחינת מוח אחד. צריך להסביר את זה יותר, תכף נראה. בכל המחלוקת הם בחינת חסדים וגבורות כידוע. זה ברור, בכל מקום שיש מחלוקת, אז זה הקצוות. מישהו אחד יותר בקצה של חסד, מישהו אחד יותר בקצה של גבורה. זה יכול להיות שהוא לא לגמרי חסד והוא לא לגמרי גבורה, אבל באיזשהו מקום יש איזה, הוא קצת יותר יותר לחסד והוא קצת יותר יותר לגבורה, אז כבר נמצא שבתפילין על ידי השין של שלושה ראשים ושין של ארבעה ראשים, אנו רואים שכולו חד. איך? כי החסדים הוא גבורות. שמתחלקים לשני מוחים, שזה בחינת שין של ארבעה ראשים כנ"ל, הם באמת מוח אחד, שזה בחינת שין של שלושה ראשים כנ"ל, רק שאי אפשר להשיג זאת, כי שין של ארבעה ראשים הוא בבחינת מקיפים קודם שנכנסים המוחים לפנים, כמובן בכתבים. היינו שזה המוח והדעת של בחינת מחלוקת דקדושה, שזה בחינת שין של ארבעה ראשים ובבחינת מקיפים, כי אי אפשר להשיג זה הדעת, כי הוא דרכי השם. כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, זה בחינת רעמים, עיין שם. זה הוא ממשיך עוד מעט להסביר, אבל על כל פנים, מה מבינים מזה? השין של ארבעה ראשים, אם מישהו יכתוב שין של ארבעה ראשים במזוזה, או בתפילין, בפנים, אז יהיה פסול. אם שינה צורת האות, פסל. ספר תורה צריך לתקן. תפילין במזוזה אי אפשר לתקן אפילו בדרך כלל. אז מה זה השין הזאת של ארבעה ראשים? שין צריך לכתוב עם שלוש ראשים. אבל צריך לדעת שבאמת בשין יש ארבעה ראשים. רק אנחנו לא יכולים להכיל את זה, אז אנחנו יכולים לכתוב רק שין של שלושה ראשים. כי אם נכיל שין של ארבעה ראשים, אז אנחנו נראה כאילו בשני הראשים האחרונים של השין, שזה החסד והדין, אנחנו נראה אותם רבים אחד עם השני. זה לא צורה של אות, לא נראה שלמות, נראה מחלוקת. אז בשביל זה, מה שמראים לנו זה שין של שלושה ראשים. אבל אם נעלה למקום יותר גבוה, אם נעלה לעולם יותר גבוה, נוכל לראות שין של ארבעה ראשים, ונראה איך שהארבעה ראשים האלה, זה כמו אם תיקחו את המשל הטיפשי שנתתי קודם, אם הבחור הזה יפתח להם את הדלת ויראה להם את האקווריום עם שני הטלוויזיות, אז הם יראו שמה שהם ראו קודם שניים, הם רואים עכשיו אחד. אז זאת אומרת, זה באמת שניים, כי זה שתי תמונות, אבל זה שתי תמונות שמבטאות דבר אחד. ואת זה, שמה הם לא יכולים להבין. ואותו דבר, בעולם שלנו חייבים לאחד לנו את זה בצורה איך שאפשר. איך זה מתאחד אצלנו? יש דעת שהיא כוללת חסדים וגבורות, את הדעת הזאת, עם הדעת הזאת אנחנו עובדים את השם, זה דעת אחת, הדעת שיש לנו במוח, יש לנו פה את מוח הבינה, כן? אצלכם זה בצד הזה, את מוח החוכמה, סליחה, פה, אצלכם זה בצד הזה, ואת מוח הבינה יש פה, ואת מוח הדעת יש פה מאחורה. כמו שמוח הבינה הוא מוח אחד, ויכול להיות שמשתלשלים ממנו המון המון עניינים, ומוח הבינה הוא מוח אחד, משתלשלים בין המון עניינים. גם מוח הדעת הוא מוח אחד ויחיד. ויש לו תפקיד. התפקיד שלו זה להרגיש, להכיר את מה שהחוכמה והבינה מבינות, המוח הזה של הדעת מתרגם את זה לשפה של הרגש. שפה של ההכרה, ההכרה הברורה. כשאני אומר למי שאני מכיר אותך, אני לא מתכוון שאני יודע לזהות אני יודע להדביק את השם עם הפרצוף ביחד, כאילו לדעת איזה, איך קוראים לך, או לרשום את מספר הזהות שלך עם תאריך לידה, זה לא נקרא להכיר. להכיר זאת אומרת, אני יודע, אני לא יופתע אם פתאום תקפוץ פה על השולחן ככה בלי שום סיבה ותרקוד, כי אני מכיר אותך. או שאני כן יופתע אם תעשה את זה, כי אני מכיר אותך. להכיר בן אדם, זאת אומרת, זה אפשרות להרגיש אותו. זה מגיע מהדעת. וזה לא משנה שזה יכול להתחלק לחסדים עד אין קץ, לגבורות עד אין קץ, ולמיליון דברים, ויש כאן נקודה אחת, כן? ובנקודה הזאת, אם זה הולך לחסדים, אז זה חסדים, אם זה ילך לגבורות, אז אני בגבורות. באותו רגע שהחסדים מהירים, אני בתוך החסדים. בדור שהגבורות מהירות, אז אני אהיה בתוך הגבורות. וכל אחד כך, כן? אבל אם אנחנו נעלה למקום יותר גבוה, יכול להיות שנוכל לראות חסדים וגבורות באותו זמן ביחד, ולראות איך שהם, לראות את הדעת שכולל אותם, לא שמתי, שיש לי דעת, והדעת הזאת מביאה אותי או לחסדים או לגבורות. אני יכול להיות בדעת ובחסדים ובגבורות ביחד. זה נקרא שהחסדים והגבורות מכוסים בתוך הדעת. יש חסדים המכוסים וחסדים המגולים. יש גם גבורות. בדעת יש גם, יש חמש חסדים ויש חמש גבורות. אז הכל יכול להיות מכוסה בדעת, החוג של, שבתוך, שאיך שהוא יוצא מהדעת, הוא יכול להיות מכוסה בתוך הדעת, יכול להיות גלוי. אנחנו בעולם של החסדים המגולים והגבורות המגולות. אז אם אנחנו מזהים אותם, אז הם כבר מחוץ לדעת. ואם אנחנו מרגישים את הדעת, אז אנחנו לא מרגישים אותם. אנחנו רק מרגישים איזה רגש פשוט כזה, אבל הרגשות עוד לא הופיעו. אבל אם אנחנו בעולם יותר גבוה, ואנחנו יכולים לזהות את החסדים המחוסים בתוך הדעת, אז אנחנו יכולים לראות גם את הדעת וגם את החסדים וגם את הגבורות. ואז אנחנו יכולים לספור חוכמה, בינה, חסד וגבורה, ולקרוא לכל מוחין. זה ברור? אז לכן הארבע הוא יותר גבוה מהשלוש. הפוך מהסברה הפשוטה. ככה רבי נתן מסביר את זה.
אז למה צריך שני השינים?
כי ההתחלה זה האמונה. זאת אומרת, ההתחלה זה דווקא השין שאנחנו לא מבינים. ושזה כתוב שצריך להסתכל קודם על השין של הארבע.
והשלוש זה הכלי לארבע?
השלוש, אני לא יודע אם זה כלי, אבל זה מה שאנחנו יכולים עכשיו להיות. אנחנו יכולים לראות את הדעת, לספור אותו כאחד. כי או שינפיק לנו את החסד, או שינפיק לנו את הגבורה. אנחנו לא יכולים להיות בשני המקומות יחד. וזה גם תהליך, זה קודם כל זה מתגלה לנו כמחשבה, אחר כך זה מגיע ללב, אחר כך זה מגיע לרגליים, אנחנו יכולים לרקוד מרוב שמחה, זה תהליך, זה לוקח זמן. בחסדים המחוסים, אז זה תופס לך את כל האישיות. זה מוח וזה לב וזה ריקוד וזה בכי וזה הכל ביחד. הוא סיפר, היה ישראל היפל, אתה יודע מי זה היה? הוא היה אחראי, בזמנו היה אחראי על קבר רחל. היה בן של רבי הירשלייב, רבי הירשלייב ליפל, שמעתם את השם הזה? הקיצר, הוא פעם סיפר, רבי הירשלייב היה מגדולי אנש, היה עובד אלוקים, מסירות נפש, הוא היה בן שלו. הוא סיפר פעם כמה סיפורים על אבא שלו. הוא היה יהודי דתי, הוא היה יהודי בלי זקן, אבל יהודי שמניח תפילין. יכול להיות אפילו רבנותם גם. יהודי, יהודי יקר. הוא סיפר כמה סיפורים על אבא שלו, אז הוא תיאר את הבית הכנסת, שהוא זוכר מילדותו, את החסידים, איך שהם רוקדים אחרי התפילה. אז הוא אמר, זה היה ריקוד, הוא אמר, אי אפשר להסביר את זה, הוא אמר. זה לא רק רקדו, ולא רק סמכו, ולא רק הבינו, ולא רק בחו. זה היה כל דבר אחד. והוא קלט את זה, הוא היה ילד מ-13-14, אני יודע. אבל ככה, זה מה שהוא תיאר. התיאור עצמו מראה על בן אדם מיוחד, שהוא ראה את זה. אבל זה דוגמה של חסדים המחוסים. זה באמת אצל אנשים גדולים, זה מי היה שם. אפשר להגיד כמה שמות, היה בקושי מניין, זה היה איזה חדר קטן במאה השערים. היו שם כמה יהודים טובים. זה היה בזמן הבריטים. לפני שרב לוי יצחק בנדר בא לארץ, הוא עוד ישב שם בגרמניה, במחנות העקורים. איזה חדרון קטן, ואיכשהו תיאר את זה. אבל התיאור היה תיאור לא מהעולם הזה, כי היום לא רואים דברים כאלה. לא רואים את זה. יש, בטח יש. אבל לא רואים את זה. כי אנחנו יותר שייכים לגלוי, ובגלוי או שאנחנו בקו הזה, או שאנחנו בקו הזה, או ששמחים, או שבוכים. אבל להיות לגמרי שם, וזה גם לא לוקח זמן, זה כאילו, זה מופיע ביחד. אם יהודי זוכה לנגוע בדעת כפי שהיא, אז הוא עולה לעולם יותר גבוה, זה לא העולם של היום יום שלו.
זה התעוררות חלקה?
קשה לקרוא לזה התעוררות, קשה לקרוא לזה התחזקות, קשה לקרוא לזה שמחה, קשה לקרוא לזה בשמות. זה מכוסה, השפה שלנו היא השפה של הגילוי. זה ברור, קשה לדבר על זה עבודה אחרת, אנחנו לא מכירים את זה. זה בא מהפנימיות של הדעת, מהפנימיות של הבינה, מהפנימיות של המוחין בכלל. זה הפנימיות. אם יהודי זוכה, מה?
אין איזה כמו סוכריה לפעמים שמסבלים איזה...
יכול להיות, הכל להפך. איך עודל אמרה, כשאבא שלי כל כך משבח אותי, סימן שאני נמצא בשול תחתי. אני נמצאת בשול תחתי. לפעמים בן אדם מקבל את זה על מגש, אז זה סימן שהוא צריך לקחת את עצמו בידיים. כנראה רחמו עליו, אז נתנו לו כזה דבר. אבל בדרך כלל זה עבודה, זה עבודה, זה עבודה לא פשוטה. כאן, מה שאומר כאן, שבתוך השין, עם הארבע ראשים של התפילין, יש את המפתח. אנחנו מדברים עכשיו על אמונה פשוטה, זה נשמע כמו סגולה נגד עין הרע, אני יודע, אבל זה לא זה. אמונה פשוטה, יהודי מניח תפילין, לפני שהוא לוקח את, לפני שהוא שם את השל ראש, צריך להסתכל על השין של הארבע ראשים, אחר כך על השין של השלוש ראשים, יש בזה אמירה. הוא מסתכל על השין של הארבע ראשים, הוא מסתכל לאן הוא יכול להגיע. והוא מסתכל על השין של השלוש, של הארבע ראשים, לאן הוא יכול להגיע, מסתכל על השין של השלוש ראשים, זה איפה הוא נמצא. עכשיו יש לו, כאילו, יש לו עבודה לעשות. ולא נפלט ולא רחוקה היא עם הרבה, אם יהודי עומד הרבה פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא, הנקודה הזאת תתעורר בסוף. כי מה שמסתיר עליה זה שהקדוש ברוך הוא תמיד הוא. כל ההבדל בין החיצוניות לפנימיות זה שבחיצוניות הקדוש ברוך הוא. בפנימיות הקדוש ברוך הוא לשון נוכח, הוא אתה. אז אם מה שיותר אתה, אז יותר קרובים לפנימיות.
למה בן איש חיים משתמש בנוסח שבע זיינינג ולא ארבע ושלוש? בשביל להסתכל על התפילין, ככה הוא, מה שהוא אומר שבע זיינינג.
אני לא יודע, אז צריך להסתכל בכוונות, הוא לוקח את זה מהכוונות. צריך להסתכל בכוונות. יש כוונות עם פירוש? חלק מהכוונות אני יודע שיש פירוש, הקף החיים מביא פירוש על הכוונות. הוא כותב הפירוש החדש. לא זוכר את השם.
יש רק על שבת.
רק על שבת. איך קוראים לזה?
מתוק מדבש, שאר הכוונות עם מתוק מדבש.
שאר הכוונות עם מתוק מדבש, רק על שבת.
אני לא מדבר על מתוק מדבש, אני שואל אם יש פירוש קלאסי. יש שאר הכוונות עם מתוק מדבש?
רק על שבת.
רק על שבת? לא ידעתי שיש.
לא מספיק ברור מה זה, השין של ארבע ראשים.
מה?
שין של ארבע ראשים, לא מספיק ברור.
זה בדיוק, זה ככה זה אמור להיות. אתה הבנת את זה הכי טוב. השין של ארבע ראשים, אתה פוגש אותו אם אתה עולה אל מקום שלא היית בו עד עכשיו. אם אתה עולה למקום יותר עליון, שם אתה מקבל חוויה של פנימיות הדעת, איך שהיא, איך שכלולים בה למעשה כל החיות של כל הגוף. הכל כלול שם. כל הרגשות וכל המעשים וכל הרצונות וכל ההתנהגויות וכל הכל, כל המחשבות, הכל 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 כלול שם. ואתה פתאום אתה נמצא בגובה העיניים של הדבר הזה וזה מאיר אצלך בפנימיות. ואז הכל בא, יש לך גם המוחין, המוחין העליונים, החוכמה והבינה המאירים אצלך. כי הדעת היא כלי לקבל אותם, וגם כל מה שבדרך כלל יוצא מהדעת, ומקבלים רק אותו, עכשיו הכל בא ביחד. אז יש לך חוכמה ובינה וחסד וגבורה ביחד. אבל לגבינו זה מקיף. בשביל זה אם אנחנו נכתוב את זה בתוך הספר, הספר הוא פסול. זה לא המדרגה שלנו, לגבינו זה שקר. אבל אנחנו צריכים להתחנן ולהתפלל שאי פעם נגיע לזה. עצם זה שגילו לנו שיש דבר כזה, הסימן שאנחנו אמורים להגיע לשם. בסדר, אז כל אחד רק בלי לחץ.
זה לא עץ החיים?
מה?
לא, עץ החיים, ארבע שינים.
עץ החיים?
לעומת עץ הדעת.
עץ הדעת יכול להיות, יש משהו מה שאתה אומר. כן, נכון. לאדם הראשון, יש פירוש כזה, לאדם הראשון אסרו לאכול מעץ הדעת, כי הוא היה במדרגה של הפנימיות, לא רצו שהוא ירד לחיצוניות. והנחש פיתה אותו שבחיצוניות זה יותר, יש יותר אקשן, יש יותר שמחה, יש יותר, כן, וכך הוא יעבוד את השם יותר התלהבות. יש פירוש כזה, נכון. עכשיו, לכן זה מובן למה אנחנו אחרי החטא, למה זה כל כך קשה להגיע לשם. אבל אנחנו צריכים להאמין, אנחנו יהודים, אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה, שבזה שהעיניים הגשמיות שלנו, עיני עגל, עם העיניים הגשמיות שלנו, שאנחנו מסתכלים, כי כך כתוב, עם קבלת עול מלכות שמיים, בלי הרבה חוכמות, מסתכלים על הארבע ראשים של השין, אז בכל אופן זה עושה איזשהו תיקון. והצדיקים הגדולים האמיתיים צריכים להשתמש עם זה הדעת הגבוה מאוד, שזה בחינת מחלוקת דקדושה הכנל, שאנחנו מסתכלים על, מלמטה על הדעת הזאת, אנחנו רק רואים מה יכול לצאת מזה, אז אנחנו יכולים לראות שזה מדבר ככה וזה מדבר הפוך. את הדבר עצמו אי אפשר לתפוס בו זמנית כל כך הרבה דברים שבגובה העיניים שלנו הם מנוגדים. אז הם צריכים להשתמש עם זה הדעת הגבוה מאוד שבחינת מחלוקת דקדושה כנל בשביל לגרש סיטרין אחרני. למה? כמו שכתב רבינו במאמר הנ"ל. ולקרב הרחוקים מאוד מאוד שפגמו בטיפי המוח. הוא כותב במקום אחר רבי נתן, הוא כותב את זה בליקוטי הלכות ברמז, במקום אחר הוא מספר את זה בממש, הוא מספר על חמיב, שהיה צדיק גדול. הוא היה פוסק, הוא היה רב של, הוא היה אמר הדעת רב בדור ההוא של המון המון מחוזות שלמים. והוא בתחילת, כשהיה צעיר, אז הוא רצה ללכת להכיר את החסידות. הוא היה מצד המסנגדים. הוא רצה להכיר את החסידות. אז הוא הגיע לרב פנחס מקוריץ. מאוד מצא חן בעיניו העבודה שהייתה שם. האמת, העבודה, הכל, אבל הוא ראה ש... הם מבטלים את החצר של זלוטשוב. רב פנחס היה תלמיד של הבעל שם. מיכאל זלוטשוב גם היה תלמיד של הבעל שם. הוא ראה שהחסידים של רבי פנחס מבטלים את העבודה של זלוטשוב, כאילו. אז הוא נסע לזלוטשוב. הוא ראה שם עבודה נפלאה, זה רחוק. זלוטשוב זה בגליציה. וכל זה, אבל הוא ראה שמבטלים את העבודה של קורץ. אז אמר, אני מאמין לשניהם, שניהם לא שווים. אבל די זה הוא התרחק והוא החזיק שכל החסידות זה שקר. והוא לקח לעצמו לדבר עם הילדים שלו שהתרחקו, וכשרבי נתן נהיה חתנו, אז הוא כל יום היה כמה דקות מסביר לו שאסור להתקרב לחסידים. בסוף היו חברים של רבי נתן ש... הם לקחו אותו לברדיצ'בר, אני יודע, לרב זושה, הוא נהיה חוסיד. על אפו ועל חמתו של חמיב. אבל כל פנים, רבי נתן כותב שהוא הגיע לרבנו, הוא שמע, אחת מהתורות הראשונות שהוא שמע מרבנו, זה התורה הזאת. אוזן שומעת הוכחת חיים בקרב חכמים תלים. ורבנו אמר שזה שיש, שאתה חווה סיפור כזה, זה בשביל לנגב רגליים, זה כמו שאומרים, אתה עדיין לא ראוי להיכנס. אם תעמוד בניסיון הזה, יכניסו אותך. ואז לא יהיה לך קושיות. רבי נתן כותב את זה, הוא כותב את זה, איפה הוא כתב את זה? באיזה ספר זה כתוב הסיפור? אה? ב? לא שמעתי. לא, לפני שיח ספק קודש. בחלק הראשון של שיח ספק קודש יש המון קטעים שכבר הודפסו בעבר. משהו כזה, שם זה צריך להיות, כן. זה כתיבה של מורנת, ובלקוטי הלכות הוא מזכיר את זה ממש בקיצור, הוא לא מזכיר את חמיב, זה לא הדרך בתוך ספר כזה. אז הוא כותב, כמו ששמעתי אומרים, שאמת כדברי שניהם, ונתרחק משניהם, וזה... עוד מעט. כמו שכתב רבנו במאמר הנ"ל, ושם במאמר כתוב לקרב הרחוקים מאוד מאוד, זה לא היה סיפור של, הוא לא היה רחוק מאוד מאוד, חמיף של רבי נתן, אבל לקרב גם את הרחוקים מאוד שפגמו בטיפי המוח, שעליה נעלם, נאמר כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. כל בעיה לא ישובון, הגמרא דורשת את זה על אפיקורסות, שקשה לחזור בתשובה, ובזוהר כתוב את אותו דבר על פגם הברית, כי פגמו בטיפי המוח שהוא בחינת חיים. על כן קשה להם לשוב לאורחות חיים. אבל השם יתברך מלא רחמים, וחושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח, ועל כן שלח לנו צדיקים גדולים ונוראים מאוד, ועל ידי הדעת הגבוה של בחינת מחלוקת דקדושה, שהוא בחינת מקיפין, על ידי זה דייקה הם מתקנים ומחזרים בתשובה, אפילו אלו הרחוקים שפגמו בטיפי המוח. צריך להבין שחלק מהמחלוקות של הקדושה שבקדושה, שבן אדם מזהה כשהוא מתחיל ללמוד, היום אנחנו לא רואים צדיקים ולא רואים מחלוקות, אבל כשלומדים את הספרים, הרבה פעמים רואים מחלוקת בין ספרים שזה נראה ממש דרך הפוכה. הרבה פעמים רבי נתן כותב, אפילו באותו ספר עצמו אתה יכול לראות, רבי נתן כותב, אתה רוצה להגיע לאמונה, תלך עם האמת, תגיע לאמונה. במקום אחר הוא כותב, אתה רוצה להגיע לאמת, תלך עם האמונה, תגיע לאמת. מה נכון? אז אם רואים את שני באותו ספר, אז אין ברירה, אפשר להגיד זה שני בעלי תוספות. אין את כל התירוצים, צריך להתייגע ולהסביר מה מדובר. חזל גם דיברו ככה, אם אין חוכמה, אין ירא. אתה רוצה חוכמה, תהיה ירא. אם אין ירא, אין חוכמה. אתה רוצה להיות ירא, תהיה חכם. איך? ורבי נתן כותב הרבה פעמים שדבר אחד תלוי בשני, והדבר השני תלוי בראשון, ולא יודעים איפה להתחיל. אז מתחילים מזה קצת, מזה קצת, אבל כשרואים את זה בין שניים, כשרואים שאחד בונה את הכל, מכאן הכל מתחיל, מגיעים בסוף לעינה. והשני בונה את הכל על זה, ואומר מכאן מתחילים, זה נראה הפוך לגמרי. מה התירוץ לזה? התירוץ לזה, שאותם צדיקים היו במקום, שהם היו בפנימיות של הדעת, במקיפים, שמה אין סדר של תהליך. שם הכל מופיע בו זמנית. זה עולם יותר גבוה, זה למעלה מהזמן לעולם שלנו. גם כל הנושא של סיבה ותוצאה, הרבה פעמים יש הרבה תורות בלקוטי מהר"ן שבנויות ככה, שאתה יכול להתחיל ללמוד את התורה מכל מקום, זה כאילו כולם ביחד מביאים אותך לזה מרכז. זה בכלל, רואים בלקוטי תפילות, הוא מתחיל את התפילה מסוף של התורה. כאילו זה לא חשוב כל כך. מה מביא למה, ולפעמים אתה מתבלבל שם. רגע לפני זה הוא אמר שזה מביא לזה, ורגע אחרי זה הוא אומר בדיוק הפוך. למה? כל הדברים האלה שייכים לפנימיות, הם מגיעים ממקום ששם כל הדברים מתרחשים מיחד, וכל הדברים הם אחד. וכל העניין זה באיזה דרך, באיזה דידקטיקה, כמו שאומרים, באיזה פדגוגיה, מורידים את זה לתלמידים. אז יכול להיות 10 צדיקים שכולם רואים את אותו דבר ומרגישים את אותו עניין, וכל אחד מדבר על אנשים אחרים. אז כשהוא מדבר וכשהוא כותב, אז אחד כותב את זה ככה ואחד כותב ככה. אחד מתחיל מפה ואחד מתחיל מפה. אחר כך האנשים האלה פוגשים אחד את השני, והם אומרים לא נכון. ולפעמים גם הצדיקים פוגשים אחד את השני ואומרים אחד לשני לא נכון. זה הכי יפה. כן? כי באמת... באמת זה לא נכון, כי כל אחד הולך כאן בדרך אחרת. אבל המהות היא אותו דבר. וזה, אם בן אדם מגיע למקום, למשבצת כזאת, הוא מחזיק מעמד שם, והוא מבין שהכל אחד, זה עצמו, זה שהוא מסכים לוותר על השכל שלו, לשים את הפילוסוף בצד לחמש דקות, או לחצי שעה. זה עצמו, זה ביטול גדול. הוא שם בצד את הדבר שגרם לו לחטוא. כי בעצם מה גרם לבן אדם לחטוא? זה שחושב שהוא חכם, הוא מסתדר, וזה, זה, זה, זה מה שגורם לנו לחטוא. כשהוא שם את זה בצד, אז הוא מתקן את הכל. ולכן, החכמים מצידם, מכניסים אותנו למקום כזה, שנרגיש שם לא טוב, שלא נבין, ושנצטרך להתגבר על זה. זה זיכוך, זה עדיף זה מה שהגיהנום, זה בטוח. זה מה לדבר. על ידי זה די כי הם מתקנים ומחזירים בתשובה אפילו על הרחוקים שפגמו בטיפי המוח, כמבואר בפירוש מאמר הנ"ל, ואין המריבה אלא בשבילך כדי שתשוב ממוות לחיים. כי לכאורה, האנשים האלה שפגמו יכולים להתרחק על ידי זה, על ידי המחלוקת שבין הצדיקים. כי אין יודעים איך להתקרב, וקשה להם קושיות על ידי המחלוקת. נמצא שיכולים חס ושלום להתרחק יותר על ידי המחלוקת. אבל באמת המחלוקת היא קדושה, זה די כתיקונם, כי באמת ראוי להם להרחיקה מלשוב בתשובה. כי עליהם נאמר כל באיה לא ישבון. אבל תכף כשמרגישים זאת ורואים ומבינים שמרחקים אותם, כמו שכתב רבנו זל שם, ובוודאי אילו לא היה נפגע מוכחה, לא היה נשמע לך מריבות שבין הצדיקים. היית לבד קולט שהם אומרים את אותו דבר בשפה אחרת. אפילו אם לא היית מבין איך זה. אבל זה שאתה רואה כאילו אתה מזהה שם כתרוג ותחרות. ואין המריבה אלא בשבילך ובזה משמיעים אותך תוכחה שפגמת בטיפי מוכחה. שעל זה נאמר כל בעיה לא ישובון וכולו, עיין שם, נמצא. שבזה בעצמו משמיעין אותן תוכחה, כי די כי על ידי זהו תיקונם, כשרואים בעצמם שנשמע לאוזניהם המחלוקת שבין הצדיקים השלמים, וזה הם מבינים שמרחקים אותם מהקדושה, וזה הם מתחילים לרחם על עצמם ומסתכלים בעצמם איכן הם בעולם, שפגמו כל כך עד שמרחיקין אותם, וזה ההתרחקות היא תכלית ההתקרבות.
אבל זה עבודה
רק בכל, בכל.
זאת עבודה ששייכת גם אלינו, למשל, אנשים שלא צריך לקרב אותם בגלל שהם
לא... אני לא שומע. בואי, בואו, בואו, יש פה כיסא. מה אני אעשה?
יש אנשים...
אל תשלחנו לאיזה זקנה.
יש אנשים שגם אנחנו צריכים במקום שלנו כאילו לא לקרב אותם בגלל שהם לא ראויים, וזה לא נכון להנגיש להם את זה, שהם צריכים לבוא מעצמם.
לא יודע. אם אני יודע, אני אגיד לך. אני באמת לא יודע.
רבי נתן כותב שכל אחד שאין לו התערות הדלתתא לא מגיע.
אם הוא לא מגיע, לא לרדוף אחריו.
כל אחד אפילו צריך להרחיק אותו, כמו גרים, גם בעל תשובה, טיפה להרחיק אותו, לראות אם הוא מגיע, להגיד לו, זה לא בשבילך או משהו כזה. אם הוא בכל זאת מגיע, אז הוא עושה כלי.
ולשים הודעה ברחוב.
אתה לא מדבר עם בן אדם
מסוים. המודעה היא רק נותנת כתובת לאן להגיע, זה הכל. אחד שלא רוצה לא יגיע, המודעה לא מחייבת אותך.
תורה נונדת כתוב רק את
ה... נכון, אבל שם מדובר על זיהוי של כאלה שאתה...
ומה עושים?
שמים הודעה ברחוב.
עם כתובת של בית ליד.
אבל לפעמים יש גדר של הקדוש ברוך הוא מזמנם לפונדק אחד. אתה רואה שאתה צריך, תוקעים אותך באיזה מוצב בבקעה, לילה שלם עם איזה בחור מראשון שבחיים לא הניח תפילין. ומתפתחת שיחה, והיא הופכת להיות שיחת נפש וכל זה, אז מה? תדבר איתו כאילו שהוא היה נורווגי? הקדוש ברוך הוא הביא אותו.
הרב גד, יש את זה בסוף רסיסי לילה,
כן. צדוק אומר, הוא מדבר שם על חנוכה.
כן.
הוא אומר שתרגום התורה, חכמים ראו אותו כחן.
ש?
תרגום התורה, חכמים ידעו לזהות שזה היה בעצם נורא, שתרגמות התורה ליוונית.
לא הבנתי,
חכמים... כשתרגמו את התורה ליוונית, אז החכמים...
הם ראו שזה נורא, הם ראו חושך.
הוא מקשה שם, הוא אומר, גם משה כתב את התורה.
כן.
הוא אומר שההבדל היה באמת שמשה פשוט הניח את הכתובה לאבן, ואז מי שרצה הגיע.
כן.
אבל ללכת החוצה ולהביא, אז יכול להיות להתרבב שם האגו, זה מה שהוא מסביר שם, על מידת ההוד הוא מסביר את זה.
כן. הם הפכו את ההוד לדבר.
כן. בגלל שהם ניסו להביא את זה החוצה.
ועל ידי, זה היה לפני הסיפור של חנוכה.
כן.
אחר כך מזה הם קיבלו כוח, הם ינקו.
כן, כן.
כן, אבל יכול להיות שהאו מראשון, עצם זה שהוא לא מתנגד אליך, זה התערות את הדאטה שלו.
גם יכול להיות.
איך אתה נראה?
גם יכול להיות, גם יכול להיות.
היום בדור הזה, זה התערות את הדאטה שלו.
גם יכול להיות. גם יכול להיות. טוב, ערבית.